אנחנו כאן באמצע המאמר להבין את העניין של האבות אין אל המרכבה. אז למדנו בקטע הראשון למה המלאכים העליונים נקראים בשם מרכבה. אמרנו שהמלאכים, בני אריה ופני שור, נקראים מרכבה שהם נושאים את הכיסא וגם את פני האדם שעל הכיסא. אז אצלהם הסברנו שמכיוון שהם ממשיכים את הביטול גם בבחינת הקווים, גם בסדר המידות, שהעניין של המלאכים זה הקווים של קו ימין וקו שמאל, ואילו פני אדם שעל הכיסא זה עניין של שם מה, של ביטול, ויש מעלה בעבודה של המלאכים. זה נקודה בקצרה שלמדנו על המלאכים. אחר כך עברנו לדבר על האבות. מה שלמדנו עד כאן, נקודה מעניינת, שרואים הסדר, המידות, הם מושרשים הרבה יותר עמוק מאשר המוח. הבאנו ציטוט ממה שכתוב באידרא זוטא, שזעיר אנפין בעתיקא אחיד ותליא, ואילו אבא ואימא, שזה חוכמה ובינה, זה התגלה מבחינת מוח הסתימה. זאת אומרת, המידות הם הרבה יותר עמוקים מאשר העניין של של השכל. ולכן האבות הקדושים שעניינם זה מידות, אברהם זה חסד ויצחק זה גבורה, יעקב זה תפארת, אז בגלל שהם מידות, אז הם, יש להם את הכוח להעלות אפילו את הבחינה של חוכמה ובינה, שאדם זה נקרא בחינת חוכמה, והם בעבודתם יכולים להעלות. והביא שכתוב שבכלל נשמות הצדיקים, שהכוונה היא לאבות הקדושים, אבל בכלל נשמות הצדיקים, פועלים את כל ההמשכות האלוקיות שיש בעולם, תלוי בעבודת הנשמות, בעבודת הצדיקים. וזה סיימנו כמעט לקראת סוף הקטע, שאר הארבע, חמש שורות האחרונות של דף עין ג' במודעה הראשונה, הוא שואל, ומה שאמרו ישראל עלו במחשבה בלבד, אם אנחנו אומרים שנשמות ישראל, האבות הקדושים, שזה עניין של יעקב, ומהם ישראל, בכלל נשמות ישראל, אם הם קשורים לבחינת המידות, והמידות הרי אמרנו, מאיפה מושרשים? בעתיקה, בפנימיות הכתר. אז למה אומרים, ישראל עלו במחשבה? מחשבה זה לכאורה בחינה הרבה יותר נמוכה, היה צריך להגיד על ישראל שמושרשים הרבה הרבה יותר גבוה. זה מסביר שזה שמציינים שישראל עלו במחשבה, זה בא בעצם לרמז שהנשמות ישראל קשורים למידות. למה? כי המידות יש להם קשר מיוחד לאותיות המחשבה. מה הקשר? אז זה אומר, כשאומרים ישראל עלו במחשבה, למה מתכוונים? דהיינו באותיות המחשבה. ונקרא איו וגרמו אחד. מה מיוחד באותיות המחשבה? היינו כי הנה המידות אין מקור האותיות של המחשבה. המידות הם המקור של האותיות של המחשבה. כמו בפשטות, שבן אדם מבין משהו. יכול להיות שהוא מבין בשכל את העניין, אבל מאיפה יהיה לו ריבוי אותיות לחשוב על זה ולפתח את זה? אם יש לו רגש לדבר, אז פתאום יהיה לו הרבה מאוד, המחשבה תתחיל לשוטט בעניין הזה בריבוי אותיות. מי מפתח את אותיות המחשבה אם יש לו רגש לדבר? כי אותיות מלשון המשכה. פירוש המילה אותיות, המילה אות בארמית, פירושו גילוי, פירושו המשכה. כמו למשל הפסוק אומר, ואתה מרבבות קודש. מה פירוש אתה? אתה זה הגיע. המילה אתה הגיע, נמשך, זה כמו השורש של המילה אות. או כמו שנאמר, אתה בוקר. יש בפיוט שאומרים, אתה בוקר וגם לילה. אתה מה זה? אתה זה הגיע. זאת אומרת, אות זה נקרא גילוי. וההמשכה היא במידות. הגילוי, המידות, הם מביאים את הגילוי של העניין. כמו שאמרנו כרגע, שאדם יש לו מידות, רגש לדבר, יהיה לו בזה הרבה יותר גילוי של שייכות והרבה יותר אותיות והרבה יותר העמקה בגלל המידות והשייכות שיש לו לדבר. וכן האותיות לא נולדו ונתגלו בשכל והבנה עד שתבונה על ידי גילוי במידות כנודע. ידוע שהאותיות לא מתגלים ריבוי אותיות בהבנה אם אין לזה שייכות למידות. במילא מובן, כשרוצים להגיד שאבות הקדושים שורשם זה מידות, אז אומרים, עלו במחשבה. מתכוונים לומר שבעצם מי מגלה את המחשבה, זה המידות. כל פנים, כאן הוא סיים את הביור, להסביר את מעלת האבות שעניינם מרכבה. ולמה הם נקראים מרכבה לשכינה? עכשיו, הוא מזה מגיע, הרי אנחנו נמצאים פה בפרשת יתרו, פרשת יתרו, הפרשה של מתן תורה, אז מזה הוא מגיע להסביר את העניין של מתן תורה, ואחר כך נראה איך הדברים מתחברים. אומר, ואתה נבאר עניין זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. נבאר מה שכתוב במתן תורה, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר בדיבר של שבת, אז עשרת הדיברות כתובים פעמיים. פעם זה כתוב בפרשת יתרו, פעם שנייה כתוב בפרשת ויתחנן. פעם כתוב זכור, פעם כתוב שמור. אומרים חז"ל, שמה באמת נאמר במתן תורה, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. מה הרעיון של זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו? הקדוש ברוך הוא פשוט רצה להראות קונץ, שיכול להגיד במילה אחת, שני דברים שבן אנוש לא יכול להגיד. ברור שזה לא בשביל להראות סתם מופת, שיש אפשרות לעשות את זה. אלא יש כאן משמעות פנימית ועמוקה, מה מבטא התוכן של העניין של זכור. ומה מבטא התוכן של העניין של שמור. וכשהקדוש ברוך הוא אמר את שניהם בדיבור אחד, הוא בעצם רוצה להראות ששני התנועות הללו, הם באים מנקודה אחת. מה זה הזכור ומה זה השמור? אז כתוב, זכור לדחר, מבחינת המשכה, ושמור לנוקבה, היא מבחינת העלה. ההבדל בין זכור לשמור, זה כמו ההבדל בין רצו ושוב, כמו ההבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, כמו בשפה פשוטה, זה נקרא אקטיבי ופסיבי. זה שני אופנים של עבודת השם. יש עבודה שעניינה העלאה, רצו, יש עבודה שעניינה המשכה, המשכה למטה. כמו מצוות עשה זה המשכה, מצוות לא תעשה זה העלאה, אם כתוב הפוך, אבל זה שתי התנועות של זכור ושמוע. זכור זה מסמל את העניין של, כמו המילה זכור זה כמו זכר, זכר זה המשפיע, דהיינו המשכה מלמעלה למטה. שמור, שמור זה אתה, כאן לא תנועה להמשיך, תנועה לשמור, זה המקבל, זה התנועה של הנוקבה, זה העלה. אז זכור ושמור זה שתי תנועות, תנועת המשכה, תנועת העלה. כמו למשל, אנחנו יודעים שכל השבוע יהודי עובד, ששת ימים תעשה מלאכה, עבודה שיהודי צריך לעבוד, מגיע שבת, שבת, שובת. מה קורה בעצם בשבת? מצד אחד, השבת מעלה את כל העבודה של כל השבוע. הוא אדם שעובד קשה, אחרי זה הוא נח, מה קורה כשהוא נח? כל הכוחות שהוא השקיע בעבודה, עכשיו חוזרים חזרה למקורם, הוא נכנס לעצמו. מצד שני, שבת היא גם כן מיני מדברכים כולו יומין. שבת ממשיכה כוח לשבוע הבא. אז מה העניינו של השבת? שבת מעלה את השבוע הקודם, או שבת ממשיך לשבוע שלאחר מכן? אז מה נכון לומר על השבת? גם וגם, שני הדברים נכונים. אז כמו שהוא אומר, הוא נודע שיש שבת דמלי שבתה, ושבת היא יממה. יש בשבת את ליל שבת, ויש בשבת את יום שבת. בשני הזמנים הללו של השבת, זה שתי תנועות שונות של השבת. שבת דמלי שבתה, שמגיע בכניסת השבת, שאתה בא מכל ששת ימי השבוע, מה עכשיו התנועה של האדם? מבחינת העלה, עכשיו אתה מעלה את כל העבודה של כל השבוע, עכשיו זה עניין של אתה מתכנס בתוך עצמך ומעלה את הכל. שזהו עניין מזמור שיר ליום השבת. לכן כשמגיע קבלת שבת, אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים להגיד מי לכון רעננה. אומרים שש מזמורים, ואז מגיעים למזמור השביעי, מזמור שיר ליום השבת. מה הסיבה שאומרים את כל המזמורים הללו? זה מזמורים כנגד כל יום מימי השבוע, ואז אומרים, מזמור שיר ליום השבת. מה אתה אומר בעצם בקבלת שבת? אני לוקח את כל ימות השבוע, ועכשיו אני מתעלה, מלא את הכל לעניין של שבת. אחר כך יש ברכו ומזמור לדוד, כל הסדר התפילה והעבודה של קבלת שבת, זה החלק הראשון של השבת, הכל בבחינת העלה. לעומת זאת, ושבת יממה, שבת ביום, זה הפוך, מבחינת המשכה. שבת ביום אתה מתחיל כבר לקחת הכוחות שממשיכים את זה לשבוע הקרוב. ולכן רואים את ההבדל בין הזמירות של ליל שבת לזמירות של יום שבת, מה שמופיע בסידור מהאריזל. אז מה כתוב? לכן בלילה מזמרים הזמר בשבחים, וביום הסדר לסעודתה. שמה ההבדל ביניהם? אותו רעיון. העניין של הזמר בשבחים זה זמירה, שירה, שיר זה עלה. והסדר לסעודתה, אז אני בא, אני מסדר את הסעודה, דיינו אני מתחיל עכשיו לערוך את השולחן, להוריד את זה למטה. זה שתי התנועות. אז זאת אומרת, זכור ושמור זה שתי תנועות. תנועה של העלאה ותנועה של המשכה. וכל אלו, העלאות והמשכות, תדע לך שכל סוגי העבודות הללו, כל התנועות הללו, הם לכאורה תנועות הופכיות, באים ואומרים זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, במתן תורה. זאת אומרת, מצד הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה מאיתנו בעבודת השם? זה בדיבור אחד. יש תנועה של העלאה, יש תנועה של המשכה, יש תנועה של רצו, יש תנועה של שוב, אבל זה הכל בעצם בדיבור אחד. זה לשניהם יש את אותו מטרה, אותו מתן תורה. וביאור העניין, כדי להבין את החיבור בין שני הקצוות הללו ומה העניין של זה, אז הוא אומר, מדובר במתן תורה, בוא נבין בכלל את העניין הכללי של מתן תורה. אז הוא פותח בשאלה. בהקדים עניין התורה והמצוות, נקדים קודם כל להבין בכלל את כל המשמעות, העניין של תורה ומצוות שניתן ממתן תורה. מתחילה, כדי להבין את עניין התורה והמצוות, אז הוא שואל שאלה. צריך להבין, קודם כל בוא נבין את השכר שאנחנו מקבלים על התורה והמצוות. מהו השכר שמקבלים על תורה והמצוות? אנחנו מכירים שיש את המושג שנקרא עולם הבא. יש עולם הזה, היום לעשותם, ויש עולם הבא, למחר לקבל שכרה. עולם הבא מתחלק לשניים, שהוא גן עדן, גן עדן זה עולם הנשמות, ותחיית המתים. תחיית המתים זה נשמות שיורדים חזרה לתוך גוף. הוא מבואר במפרשים או ברמב"ן בשער הגמול, שעיקר השכר עולם הבא, מהו התקופה, מהו השכר העיקרי שמקבלים על העבודה, האם זה זמן הגן עדן, של נשמות בלבד, או שהעיקר זה תחיית המתים, נשמות עם גוף. מה העיקר השכר? אז כתוב העיקר הוא בתחיית המתים. שמעלה תחיית המתים היא יתרה מגן עדן העליון. תחיית המתים הרבה יותר נעלה מהדרגות הכי גבוהות בגן עדן. אוקיי, אומר, זה צריך להבין. בוא נראה, מה זה גן עדן? והנה, בגן עדן יושבים נשמות הצדיקים בלא גופות. גן עדן זה שכר מאוד מאוד נעלה, מאוד מאוד רוחני. כדי לקבל את השכר בגן עדן, מי מקבל את זה? נשמות מופשטים, בלי גוף. למה בלי גוף? כי הגוף לא יכול להיות שותף שם בגילוי של גן עדן, כי זה גילוי מדי גדול. ובגן עדן העליון, אם מדובר בדרגה הכי גבוהה של גן עדן, שם מקום הצדיקים הגדולים. גן עדן העליון, כמובן הרבה יותר נעלה מגן עדן התחתון. והם יושבים שם הצדיקים, דהיינו הנשמות של הצדיקים מקבלים את העונג בגן עדן, באיזה צורה, וכולם מופשטים מגופם. לא יכולים להיות בגוף, הגוף הוא לא כלי לכזה גילוי. כי הגוף אי אפשר ליהנות בזיו ותענוג גדול כזה, שאינו יכול לקבלו. מה יותר גבוה מגן עדן? תחיית המתים. בתחיית המתים, מה יקרה בתחיית המתים? הוא שיעמדו בגופם, ירדו חזרה לפה עם הגוף, ואז יקבלו את העונג של תחיית המתים. אז אמר, משהו פה לא הגיוני. עם הגילוי של גן עדן, שהוא גילוי יותר נמוך מתחיית המתים. אז אנחנו אומרים שהגוף לא יכול לעמוד בזה, ולכן צריכה להיות נשמה בלי גוף, אז איך זה יכול להיות שמתקדמים לדרגה יותר גבוהה, שזה תחיית המתים, אז איך שם הגוף יכול להיות שייך? ואיך יזכו לתענוג עליון, איך יכול להיות שהגוף יזכה לעונג גבוה יותר מתענוג על הנשמה שבגן עדן? איך זה יכול להיות שהגוף פה למטה יקבל יותר מה שהנשמה בגן עדן לא יכולה לקבל כי המקסימום זה גן עדן העליון? תחיית המתים זה עוד יותר נעלה. השאלה מחזק את השאלה. וגם, הנה אמרו על אחר, כתוב על אלישע בן אבויה, שחבריו התפללו עליו שיכניס אותו לגיהנום, כדי שהוא יזכה אחר כך להיות בגן עדן. ולשנו מוטב דלידייני, מוטב שידונו אותו, ולייטה לאלמה דעתי, כדי שאוכל להיכנס לגן עדן. דהיינו שכל איסורי גיהנום כדאי, כל מה שהאיסורי גיהנום, מה מטרתם? בשביל שתתענג הנשמה בגן עדן. ואי אפשר לה לקבל התענוג עד שתתמרק בכמה איסורים. זאת אומרת, הכרטיס כניסה לגן עדן הוא מאוד רציני. הוא מאוד, יש סלקציה מאוד גדולה. לא כל אחד יכול להיכנס. צריך עבור זיכוכים גדולים כדי להיכנס לגן עדן. מה כתוב על תחיית המתים שזה יותר גבוה מגן עדן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כולם נכנסים. לכאורה, אם לדרגה של גן עדן, זה פחות מתחיית המתים. אתה לא אומר שכולם נכנסים. זה תלוי מאוד בהכנה ובזיכוך. איך זה יכול להיות שתחיית המתים, שזה לכאורה הרבה יותר נעלה מגן עדן, פתוח לכולם. היינו שיקומו בתחיית המתים, מלבד אותם שמנו חכמים שלא יקומו, יש רשימה מאוד מצומצמת שחכמים אמרו עליהם שאינם זוכים לתחיית המתים, אבל חוץ מהם, כל ישראל, יש להם חלק. אז בעצם איך זה יכול להיות שלגילוי היותר גדול, שזה תחיית המתים, א', הגוף יכול לקבל, וב', אין תנאי כניסה כאילו מקפידים כמו שיש בגן עדן. זו השאלה שהמשך יבוא בזאת.